כן, אנחנו לומדים פסקה שנייה, מקור מספר 2, מידת הצניעות. כדרכנו אנחנו ניתן כמה הקדמות, כן, שבאמצעותם נוכל להבין יפה את הפסקה. אם זה מכביד עליכם ההקדמות, אז אולי אפשר גם להגיד, אם מישהו זה מכביד והוא מעדיף, כי יש כל מיני צורות לימוד, אתם יודעים, לומדים פסקה, לומדים מה שכתוב. זה גם צורת לימוד, היא מאוד חשובה אגב. וכך, אני באופן אישי עושה את זה עם כל החברותות, לומדים ספר. אבל לשיעור הזה החלטתי שאני מה שנקרא משקיע בו. זו הסיבה גם שביטלנו את השיעור פרשת שבוע, כי אני לא יכול להכין שלושה שיעורים. אז את השש שיעורים האלו, של שלישי ורביעי, תפסת מועד תפסת. את זה אני מכין, אני חושב על זה הרבה, אני מוציא את הכלל... כך אני... כן, אם כבר אני מכין, אז למה שלא נביא כאן משהו יותר משוכלל, יותר לכתחילה. טוב, כמובן שאפשר להוציא את כל הכללים האלו גם מתוך הפרטים, מתוך הפסקה. אבל אנחנו כרגע נוהגים בדרך הזו על פי המידה של כלל, פרט, כלל. מהכלל נבוא לפסקה, לפרטים, ומשם נשוב לכלל, להשאיר גם אותו. טוב, אז זו מידת הצניעות. מידת הצניעות. אנחנו נקרא איזה פעם אחת. מידת הצניעות גורמת טובות, אין? קריאה חופשית. אחרי זה נעסוק בהקדמות. מידת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם. ומתוך כך היא זוכה לדחות מפניה דברים שהיו טובים מצד עצמם. אבל כיוון שמפני יצר האדם וכוחו החלש יגרמו לפרוץ במידת הצניעות, שהיא קיומו של העולם הרוחני והחומרי. כן, לכאורה את המילה אבל שמופיעה בשורה שנייה, היא לא במקום. כן, צריך להיות, היא זוכה לדחות מפני הדברים שהיו טובים מצד עצמם, כיוון שמפני. כן, כיוון. כן, אבל פה מעניין, כן, מה הוא עושה כאן, זה מעניין. בכל אופן, למשל, דוגמה, מידת האהבה והידידות בכל הסימונים והדיבורים הנוחים, היה ראוי להיות שווה בין המינים. כן, יש פה הפתעה גדולה מאוד. אבל מפני יקרת ערך הצניעות, נדחית מידת דרך ארץ ממקומה, עד שלא לשאול בשלום אישה. המצב שלנו היום מצב חולני, שאי אפשר להגיד לסתם אישה ברחוב, מה שלומך אחותי? Okay. הצנוע מכיר, כי לא מפני השנאה על המין השני הכוונה, או בכלל על המין, okay. הוא מתרחק ועושה גדרים, כי מפני התכלית הכללי היפה. עד לכאן פסקה. אז קודם כל אנחנו צריכים, כן, okay. אנחנו חייבים לבאר מה זה צניעות בכלל. אז יגידו אנשים, צניעות זה להוריד את השרבולים למטה. אין? זה צניעות. זה איזו פעולה חיצונית ש... אבל זה לא הגדרה של צניעות, זה ביטוי של צניעות. אבל מהי הצניעות עצמה? כן. הצניעות זה לשמור קשר עין עם הדבר הפנימי שבכל דבר. למשל, צניעות זה לאכול עם ברכה. כי יש לי קשר עין עם הממד הרוחני. כן? ברוך אתה השם. זה נקרא צניעות. לאכול בלא ברכה זה חוסר צניעות. זה הגדרה קצת חדשה. כן? זה לא ש... כן, זה לא יותר מדי מפתיע. זה לא שנמרו דברים מנוגדים למה שאמרנו כעת. אבל אנחנו רגילים בדרך כלל להתייחס יותר לצניעות המסורתית, המוכרת לנו, כן? וביגוד ודה וכן. אבל זה לא מתחיל שם, זה פועל יוצא של הצניעות. כלומר, כן, הצניעות המסורתית שבאה לידי ביטוי במעשים כאלו ואחרים, זה פועל יוצא של מה? שהאדם הוא בקשר עין עם מה? עם המימד הפנימי של המציאות. כן? אז זה נקרא צניעות. אדם צנוע הוא אדם שבכל דבר שהוא מחפש, שהוא עושה, הוא מחפש את הפנים שבו. לא את המימד החיצוני גרידה שנעים לגוף או אפילו לנפש. הוא מחפש את דבר השם בתוך הדבר. איך הרצון האלוקי מתגלה בדבר ההוא, קצת קשור לבכל דרך הדעהו שלמדנו אתמול. זה ההגדרה של צניעות. צניעות, דבר מוצנע ונסתר. כשאני צנוע, אני מתייחס לדבר הנסתר. הצניעות זה להתייחס לצנוע, לפנימי, לפנימי. כן? הגוף הוא לא צנוע. הגוף הוא חיצוני, הוא מעטפת. יש הרבה כוחות בנפש שהם לא צנועים מצד עצמם. הם מתבטאים בצורה משוללת כוונה. ברור? הם מתבטאים בצורה משוללת כוונה. שכוח מתבטא בצורה שהיא משוללת כוונה, זה המצב הקלאסי של חוסר צניעות. כי אין פה את היסוד הפנימי שמלווה את הפעולה. בין אם זה פעולה פיזית, בין אם זה פעולה נפשית, פעולה רוחנית. גם ברוחניות יכול להיות מצב של חוסר צניעות. כן? גם ברוחניות. כן. עכשיו, כמובן שאדם שהמימד הרוחני לא מתפשט בו כראוי, תמיד השאלה איפה המימד הרוחני נעצר. כל אחד יכול להכיר איפה המימד הרוחני נעצר אצלו. יש כאלו שהמימד הרוחני מופיע להם במחשבה, ובמחשבות שלהם ניכרת צניעות. זאת אומרת, המחשבות הן פנימיות, הן עוקבות אחרי הרצון האלוקי. יפה, זה מתפשט במחשבה. מחשבה צנועה? מחשבה צנועה זה מחשבה שהיא מבטאת את רצון השם. אני עכשיו חושב מחשבה כדי לגלות את החוכמה האלוקית. זה נקרא מחשבה צנועה. אני לא חושב מחשבות כדי שיגידו שאני חכם ולא שום דבר, אלא כדי שיתגלה החוכמה האלוקית. זה נקרא מחשבה צנועה, כי היא מכילה בקרבה את הכוונה הפנימית של הלימוד, של הרוחניות. זה נקרא מחשבה צנועה. מחשבה שמתהלכת בלא הכוונה האלוקית, מבלי לחקור ולשאול מה רצונו של השם בלימוד, זה מחשבה לא צנועה. היא כבר נפרדת מן המקור שלה. היא כבר באה מטעם העולם הנפרד. העולם הנפרד. העולם הנפרד הוא עולם שלא מכיר את שורשו. הוא מאוד לא צנוע. הוא מאוד לא פנימי. הוא חיצוני. זה העניין. אז כשאנחנו בודקים עד לאן מתפשטת נשמתנו, אור הנשמה, אנחנו יכולים לזהות שסך הכל במישור המחשבתי יש שם הופעות לא רעות, כן, של צניעות. כלומר, מימד רוחני מתגלה בם. צריך מאוד להיזהר עם ההשגות האלו, כי אם אנחנו נתגאה בהם, אז כל הצניעות יסתלק, כן? ואז אנחנו נהיה גסים, כן? ולפעמים אנחנו מרגישים אפילו שהמימד של הצניעות, כן? אותה נקודה נסתרת, היא מופיעה גם בנפש שלנו. אנחנו עובדים על מידות, אנחנו מרגישים, כן? אנחנו מרגישים שרצון השם הולך ומתגלה במידותינו, פחות כועסים, פחות מתגאים. זה גם צניעות, כן? זה יפה. וגם במישור המעשי, כשאני עושה מעשה, הוא מכוון בה, כן? הוא מכוון במעשה לכבודו יתברך. זה צניעות. אז זה הכלל. כל עוד, כן, נשמרת, כן? נשמר היחס וההתמזגות בין התוך לחוץ, מצב מעולה. מעולה. כן? אנחנו צריכים לבדוק איפה התאומים האלו מתפרדים. ברגע שהתוך והחוץ מתפרדים, פה יש את הסכנה. כן? זאת אומרת, היצר הרע בעצם הוא ניזון ממה? ממצבים של חוסר צניעות. כל מקום שאור השם לא מופיע שם, הוא טורף אותו מיד. אוכל אותו בלי למצמץ. ומשתמש בו לחומרי בניין, כן? לבניינים שלו. כן? איך? אפשר ודאי להסביר שכן, כן? לא יודע אם צריך... אתה מחפש את ההפך, כאילו, כן? כן, אבל אני חושב שזה ממש נכון. לא חשבתי על ההגבלה הזו, אבל כן, כן, כן. בדיוק כמו שצניעות זה ענווה. זה התבטלות למימד הפנימי. אתה צודק. גאווה וענווה זה צניעות וחוסר צניעות, נכון? ממש כך. גאווה זה שאני מסלק את הקדוש ברוך הוא. איתו לא אוכל. כלומר, שהגאוותן הוא דוחק רגלי שכינה, כך כתוב. מה זה דוחק רגלי שכינה? מפריע לקדוש ברוך הוא לשכון בתוך מעשיו. אז הגאוותן הוא לא צנוע, זה נכון? כל נקודה שמתגלה בגאווה, זה נקודה שמתקיים במרד סמוי בקדוש ברוך הוא. לא חפצנו דעת דרך חייך. כן? ונבזים בעם השם אמרו, מה יושיענו זה? זאת אומרת, שמסתכלים על הממד הרוחני, ולא רוצה אותו בחיים. לא רוצה אותו בחיים. יש לי שולחן ארוך אחר. לא רוצה את זה. חוסר צניות. כל אחד, לפי מדרגת הסילוק של הממד הפנימי שהוא מסלק, הוא צריך לדעת שהוא לא צנוע. כן? ועכשיו במובן מסוים הוא הפקר לעץ הרע, שיכול לטרוף אותו בקלות, את אותה בחינה, כן? שהיא מאורטלת וריקה מהופעת רצון השם. והמקום הזה הוא מקום פגיע מאוד. פגיע מאוד. ושם הסתובב היצר, כן? כל דבר שהוא חף, כן? מיראת שמיים, שם היצר מסתובב. זה טרף קל שבקלים. קל שבקלים. אין דרך לשמר את כוחות החיים, אין דרך לשמר את ההופעות של החיים, מבלי להכניס בהם את המימד הזה. אין דרך. אין בזה
אנחנו הרבה יותר מתייחסים לפנים.
ודאי, זה בדיוק מה שאמרת. זאת אומרת, הפנים הוא לא דבר שנעמד באחוזים. הפנים זה נקודה איכותית, שאפילו במעט ממנה, יכולה להעשיר הרבה כלים, שמבחינה כמותית, אין שום בעיה. זאת אומרת, מחשבה אחת נכונה, על המימד הנסתר של החיים, זה יכול ליצור מהפכה בהמוני כוחות חיים. אז אין פה 50-50. יש פה את הדבר שעומד להערה, לכוחות החיים, יש פה את הדבר המאיר, זה הכל. זה יחס של איכות, אפשר לקרוא לזה, הממד האיכותי והממד הכמותי, כן? שזה כוחות החיים הגלויים. זה צריך להיות היחס. כן. אז אמרנו שהתפשטות הנשמה, כראוי, היא יוצרת היחס הנכון בין הפנים והחוץ, ואז החיצוניות משומרת מן המזיקים, משומרת מן המזיקים. דבר נוסף שאנחנו צריכים לדעת, כל חטא שאדם עושה, אין כוונתנו פה להבהיל או לייאש או להכביד, אנחנו מדברים ברמה עקרונית, זה לא, אני לא אומר שזה לא שיעור מוסר, אבל כרגע אנחנו נמצאים בשלב המחשבתי של השיעור. אחרי זה יש לו את ההיבטים המוסריים בתוך הפסקה, אנחנו נראה. אבל אנחנו נמצאים פה בשלב אחר, זה שלב עקרוני. ולכן אני מרגיש בנוח לומר את זה, שאף אחד לא ירגיש כאילו הדברים מכוונים אליו, וכאילו באים פה עכשיו, כן, לאפס בעינינו, כן, בעיני עצמנו את העבודה שלנו. לא, אנחנו מדברים פה על עיקרון. והעיקרון אומר ככה, כל חטא שאדם עושה, זה יכול להיות חטא מחשבתי, חטא נפשי ומעשי, הוא גורם להפרדה של שני הממדים האלו. מכיוון שהחטאים הם באים מאלמא דפירודה, כל החטאים בעצם הם ביטוי למה? להעצמה של מה? להעצמה של החיצוניות על חשבון הפנימיות. כן? וזה טבעו של חטא. כן? החטא עצמו, דיברנו על יצר הרע, הוא נוצר על ידי יצר הרע. יצר הרע זה כוח, איזה כוח? זה כוח ההפרזה. זה יצר הרע. יצרה זה כוח ההפרזה. לו יצויר שלא היה יצרה, הטבע שלנו היה במידה הראויה, והיה מגיש את עצמו ככלי להערה הנשמתית. כן? מה עומד ביניהם? הכוח המפריז ששובר את שיווי המשקל. במקרה שלנו, בין פנים לחוץ. הוא שובר את שיווי המשקל. כן? זה כוח המלק בעולם, שמפר את האיזונים. לכן כל המשקר במידות ומשקולות, כן? מה דינו אומר רשי שם? בסוף פרשת כי תצא? מה אומר כל המשקר במידות ומשקולות? מגרה בו את עמלק, כך כתוב. שאם אתה במידות משקולות, המקום שצריך איזון, אתה לא מתנהג ראוי, אתה מחזק את הכוח שמפר את האיזון בעולם. וזה המלאק. כל הזמן לשבור את שקל הקודש, את האיזונים הדקים. כל דבר הוא שורה במשקל ובמידה. כוח היצר והמלאק, או היסוד שלו, ראשית גוי המלאק, כן? עשיו, המלאק, הוא מפר את האיזונים האלו. זה המציאות של החטא. כלומר, החטאים, יש לנו הגדרה חדשה לחטא. מהי ההגדרה של חטא? העצמה מופרזת של נטייה נפשית מעשית. זה המגדרה של חטא. כן? אתה מחטיא את הדיוק. זה חטא. כן? חטא יש איזה שני משמעויות, גם החטאה של מטרה וגם חסרון. והיינו אני ובני שלמה חסרים. אומר רש"י, חסרים את המלכות. חסרים את המלכות. אז חטא זה גם חסרון, אין שום ספק שהוא מוליד חסרון. כן? הוא גם חסרון בפני עצמו. אבל לא פחות מזה, הוא מחטיא את המטרה. כן? את הדיוק. כן? את הדיוק. כן? אתה יורד את החץ, וזה 2 סנטימטר שמאלה. הכתת את המטרה. כן. בוא נגיד כך, כן? אם ככה נסכם את זה, החטא גורם להחטאת המטרה במובן זה, שהעולם החיצוני והפנימי כבר לא מכוונים זה לזה. במשמעות של החטאה זה כיוון, חץ, יורה לכיוון. הם כבר לא מכוונים זה מול זה. העולם הרוחני הוא פה, והעולם הגשמי הוא בצד. קוראים לזה סיטרה אחרה, צד אחר. הוא בצד אחר, כן? הוא קורא צד אחר, הוא אמור להיות מול. מלמד שבית המקדש של מעלה, הפוך, של מעלה, כן, הוא מול בית המקדש של מעלה. זאת אומרת, הדברים צריכים להיות מכוונים. מכון לשבטך, למדו חז"ל, מלמד שבית המקדש, של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. העולמות מכוונים. כל חטא הוא מזיז, ולו במילימטר, בסנטימטר, אי אפשר לעמוד זה מספרים, כי זה מציאות רוחנית, כן? אלא אם כן מדובר בחטאים מעשיים, ששם אפשר לדבר בהחלט על סטיות בזמן ובמקום, כן? זה משהו אחר. אבל בדרך כלל, זה אומר, כן? כל חטא הוא מיד שובר את ההתכוונות הזו. וברגע שהעולם הרוחני לא מכוון לעומת העולם הגשמי, כן? זה בלגן גדול. העולם הגשמי, כמו שאמרנו מקודם, הוא הולך ומתקלקל, הולך ומסתאב, נופל, שווי, בידי היצר, כן? ומשמש לבניינים שלו. כמו שלהבדיל, להבדיל, למד אלפי הבדלות, כן? בתוך הגוף שלנו, המערכת החיסונית, יש לה התנהגות מאוד משונה ומעניינת, מרתקת, כן? שחודר איזשהו וירוס או חיידק, המערכת החיסונית שלנו ממש ברגע זה, במיוחד בתקופות שאנחנו נמצאים בהם, שיש הרבה אנשים חולים, צריך לדעת שכל אחד פה עכשיו מותקף על ידי וירוסים של שפעת, מ-A ו-B ו-B, B פלוס, ויש פה חיידקים קשים יותר. אנחנו רואים את האנשים שנופלים למשכב, עם שלל התופעות הנוראיות האלה. כן? אנחנו רואים. כן? היה לי אדם יקר בתוך ביתי אשתי, שאתה חולה שבוע וחצי, ופתאום קפץ עליה עוד פעם אחרי שבוע, עוד 3 ימים. לא פשוט הדבר הזה. בדרך כלל, אבל מה קורה בגוף של האדם הבריא, שיש לו מערכת חיסונית חזקה, מה קורה? הגופיפים הלבנים, גופיפי החיסון, הם מתנפלים על הפולש, ומה הם עושים לו? או שהם מפרקים אותו ומפנים אותו מן הגוף, אבל לפעולה יותר פלאית, שיש חיידקים כאלו, שהגופיפים הלבנים, המיקרופגים האלו, מה הם עושים? הם מפרקים את החידק, לוקחים ממנו את החלבון ומצרפים אותו לבניין של הגוף. למרבה הפלא, אותו דבר קורה בתומה. זה מה שהסברתי עכשיו. שהחידקים, כן, יצר הרע, שהוא נטפל לאיזשהו הופעה שאין בצניות, הממד הפנימי לא מופיע בה, הוא מעכל אותה. הוא משתמש בכוח היסודי של הפעולה הזו, כי יש שם אנרגיה עצומה בפעולה הזו, צריך לזכור. בין אם זה פעולה מחשבתית, בין אם זה, כן, כל פעולה נפשית שאנחנו עושים, יש בה אנרגיות מאוד מורכבות, יש בה דמיון, יש בה רגש, יש בה רצון, יש בה כישרונות. כמה איכויות יש שם? הוא מת על זה. אתה יודע מה זה לקחת כל האיכויות האלו? אתה יודע איך זה יכול לשמש את הבניינים שלו? חבל לך לזמן. הוא לוקח את זה, משקיע את זה בתוך הבניין שלו, כן? את כל כוח הדמיון שגילית, את כל הרצון. הוא חי מזה, כן? כי הוא לא יכול להתגלות. יצר הרע לא יכול להתגלות אם הוא לא לוקח בשבי כוחות ששייכים לעולם ההכרה, לעולם הגלוי. יצר הרע לא יכול להתפרנס מהנשמה, אין לו אפשרות. הוא יכול להתפרנס רק מכוחות שקיימים בעולם הגילוי. אבל בעיקר כוחות כאלו שלא מלווים על ידי האור הפנימי. מה שנקרא שהם לא אגב הבוהון, כך זה נקרא. כתוב שכלים שנשתברו, כן, מותר לטלטל אותם בשבת אגב אביהם. כלומר, אם יש איזו קערה שנשבר מהן חתיכה קטנה, מותר לטלטל את החתיכה אגב שאר הקערה כולה. כל עוד היא קשורה לאב שלה, כן, גם היא מותרת. גם היא מותרת, אותו דבר פה. כל פעולה שמתהלכת לבד, ושאנחנו שואלים את הפעולה הזו, מי זה אבא שלך? והיא לא משיבה, קדוש ברוך הוא. עוד מעט יבוא הצבוע, כן? הנה, כבר שומעים את ה... 24 כאלה להקה רצינית, והם חפשים אותך. הם מריחים את הדם. מריחים שם, אתה שותה דם, אתה פגוע, כן? זה סוג של פגיעה, זה חטא, מה שאמרנו חטא. אז מזה צריכים להיזהר. אם כן, אמרנו שהחטאים, כן, הם מסלקים את האור. עכשיו, את האיזון, את ההכוונה, את ההתכוונות, יותר נכון. עכשיו ככה. ברגע שאנחנו מזהים, זה כבר עניין יותר מעשי, כן, שנגזר מכל הדברים שאמרנו, ברגע שאנחנו מזהים את ההתפרדות שבין הפנים לחוץ, אנחנו אנשים אחראים, אנחנו עוסקים במוסר, אנחנו עושים חשבון נפש. אחד, הייתי אומר, מהיסודות של חשבון הנפש זה לזהות איפה יש התפרדות. לזהות מחשבה שהיא לא אגב אביה שבשמיים. לזהות כוחות נפש שמתהלכים הפקר בשטח מבלי מדריך, בלי מכוון. לכוחות מעשיים אותו דבר. ברגע שאנחנו מזהים, ההדרכה המוסרית, היא אומרת דבר כזה. ברגע שאנחנו מזהים כוח שהוא לא מודרך, אנחנו מכילים עליו את הצניעות החיצונית. הסברנו שצניעות, כן? עכשיו, ברגע שאני מזהה כוח שלא מלווה, לדוגמה, אם אני אוכל, ואני אוכל בתאווה, כן? צורת האכילה הזאת, גם הנפשית וגם מעשית, היא בעצם לא מכוונת לאן? מול השורש שלה. אז מה עכשיו אני צריך לעשות? לחבר אותה לשורש בשנייה, אי אפשר, לפעמים זה תהליכים, זה שנות אור, צריך להבין, כן? זה שנות אור בין הכלים לאורות. זה שנות אור. אז מה אני אעשה בינתיים? מה אני אעשה בינתיים עם הכוח הזה? אני מצמצם אותו. אסור לי לתת לו להתהלך ברחבה. אסור. אני מצמצם את האכילה. כן? אני מצמצם אותה. בעצם הצמצום אני מבודד אותה מיצר רע. עצם הצמצום גורם לבידוד. כי אמרנו, יצר רע הוא פועל על כוח נפרד שמתפשט. שם הוא תופס לו. אבל אם אתה מצמצם את פעולת אכילה, הוא משאיר אותה רק במידה הטבעית שהגוף צריך, יצר הרע לא יכול להתנפל עליך. כפי שהוא לא מתנפל על החתול ולא על הכלב. הם אוכלים די סובעם וזהו. אין סוב מנה שנייה, שלישית, רביעית, חמישית. אין. נגמר. על ידי הצמצום, אתה בעצם גורם לאכילה עכשיו להסתייע באיזה גורם מגן, מכיוון שאין לה את ההכוונה, איזה גורם מגן עליה עכשיו על אכילה? איך? הצמצום שבעצם מגלה את המידה הטבעית של האכילה, שמצד הטבע, היא מדויקת. היא לא אידיאלית, כי אין פה כוונה עדיין, כן? אבל היא מדויקת. אז בשלב המעבר אנחנו מכילים צניעות חיצונית על האכילה. עד עכשיו דיברנו על הצניעות במובן של הנקודה הנסתרת שנמצא בתוך המעשים. אבל שמעשה או הופעת חיים היא נפרדה, אין לנו ברירה אלא לצמצם אותה עכשיו. וזה הצניעות המוכרת לנו. זה השרבול שמגיע עד למטה, זה החצאית שיורדת למטה מן הברך, על פי ההלכה, זה בדיוק הסיבה. כלומר, כל הלכות הצניעות חרפה הם לנו. הם הכרח שהוא חרפה. איבדנו את הקשר בין הנקודה הפנימית לחיצוניות. איבדנו את הקשר. איבדנו את הקשר שויהיו שניהם מרומים ולא התבוששו. איבדנו, או כי איגרת הקודש של הרמב"ן, כן? שפעולת הביאה היא כמו תלית ותפילין. השאלה איך עושים אותה? אבל מכיוון שנפרדו המאורות, ממילא הפעולות התחתונות האלו צריכות לעבור המון סיגופים, המון צמצומים. ומזה נוסד או נולד כל המרחב האדיר של הלכות צניעות, מהחרפה הזו, שאנחנו לא יכולים להביט באור האלוקי, כן? או יותר נכון שהוא יביט בנו. אנחנו מבינים איזה הפסד עצום שיש לנו, כמה משאבי חיים אנחנו לא רשאים להשתמש בהם, בגלל המצב הזה. מצב הגלות הנפשי הזה. כמה מצבי חיים? לא יכולים ליהנות מהמון דברים. המון דברים. כן? התייחסותנו אליהם היא בצמצום, בסיגוף, בהגבלה, בהרחקות. זה דבר נורא, תחשבו על זה. איזה כיף זה היה להגיד פה לאישה ברחוב, את כל כך יפה. ובעצם להתכוון שהנשמה מופיעה בה. רב גידל, המפורסם. כן? רבי יוחנן, רב גידל, כן, רב ששת, שהיה מרכיב את הקלה על כתפיו בחתונה. הוא היה מרכיב קלה בחתונה. או רב גידל, שהיה יושב בשערי בית התבילה, כן, ומלמד נשים את הלכות תבילה, בשעה שהן באות לטבול לבעליהם. שאלו אותו תלמידיו, אתה לא מפחד מיצרה? מה הוא אמר להם? הם נראות בעיניי כאבזים לבנות. אז מסביר הרב, שזה על פי הדברים בגמרא, מסכת ברכות, אתה רואה אבז בחלום, יצפה לחוכמה. שהוא היה מביט עליהם בעין החוכמה. הוא היה רואה שבעצם היופי של האישה, זה בעצם נטף והתגלות של שכינה. כך אומר רב אשלג, שהנטייה להסתכל בנשים, זה מצד התאווה והתשוקה הפנימית להסתכל בשכינה. ואישה זה הופעה של שכינה, הרכות שלה. כל הקווים שלהם מאוד רכים, כן? יש לה את תכונת הקבלה וההתבטלות, זה המימד של השכינה. נשאר בנו משהו מהתשוקה הזו, ואנחנו מיישמים אותה בצורה לא נכונה, בזה שמסתכלים על נשים. אנחנו לא בשלב שאנחנו יכולים להסתכל. אנחנו נמצאים בשלב הצניעות, בעידן הצניעות, אין מה לעשות. אבל איזה כיף אם היינו יכולים לעשות את זה. לצאת החוצה. כל כך יפה. תודה לאל. אסור לנו להגיד את זה. לא רק שאסור להגיד את זה, אסור גם להגיד שלום. כי מי יודע מה זה כבר יורר. אחרי שהכוח המיני נפרד, וכל החוש האסתטי שלנו נפגם, ועוד כמה מידות כאלה ואחרות, כן? איך להתייחס לאישה, ליופי שלה? כן? החיצוניות שלנו מורידה את היופי של האישה לדיוטות התחתונות, לראות בחפץ, לראות באובייקט מיני, זה בעיה רצינית. זה השפה של הגוף. שפת הנשמה? מה פתאום? היופי של האישה, לא פחות משכינה. לא פחות משכינה. ואנחנו מרגישים את זה שמשהו, גם היום שהדבר הוא אסור, שאנחנו נכשלים בהסתכלות, כן? האנשים היותר רגישים ועדינים, מרגישים שיש ביופי שלה משהו מימד רוחני. אבל זה אסור, אסור. זה בחינת ויחזו ויאכלו וישתו ויחזו את האלוקים. אסור. זה בעיה, הדבר הזה. כן? זה בעיה. זאת אומרת, כל הצניעות החיצונית היא בעצם נולדת מהמצב של העדר ההתכוונות של פנים וחוץ. אסור להשאיר לכוחות הנפרדים, אסור לתת להם חופש. חייבים לעשות פעולה של הגבלה וצמצום. עד יבוא גואל, עד שיבוא אליהו, ויעשה שלום ביניהם. עד שאתה תביא אותו, על ידי הלימוד שלך, על ידי... זה תלוי בנו. צריך לזרז ולהכיש, כן, עזרה לכלים הנטושים כדי להציל אותם מיד היצר ולהעלות אותם מהשמירה הטבעית שאמרנו, אכילה, כמו שאמרנו, אכילה, מהשמירה הטבעית של צמצום כוח האכילה רק למידה הטבעית, מהשמירה הטבעית לשמירה האלוקית. כן? אלו התהליכים. מה, בין איש ואישה? איש ואישה הם התחתנו על בסיס של מחויבות וברית עמוקה מאוד. איש ואישה עברו תהליך של אירוסין וחתונה. אם הייתה רק חתונה בלי אירוסין, אותו הדבר. חתונה בלי אירוסין, בלי חוויית האירוסין, והרסתיך לי לעולם, שזה המימד הרוחני של הקשר. מה שקרוי בלשון המקובלים, כן, אנשי הסוד, אירוסין, נישואי הנשמות. האירוסין זה פסגת ההרגשה שאנחנו אחד באופן פוטנציאלי, לא באופן מעשי, באופן פוטנציאלי. ברגע שהאירוסין מלווים את הנישואין, זה בדיוק ההתכוונות של הפנים. האירוסין זה הצניעות, זה מימד הצניעות שבנישואין. כן? הנישואין עצמם זה המימד הגלוי של הנישואין. ברגע שיש יחס נכון בין אירוסין ונישואין, אין פרץ ואין צווחה ואין יוצאת ברחובותינו. לא יצא קלקול מזה. כמובן שגם מערכות יחסים, לפעמים נפגע מהיחס הזה, שוכחים את נקודת האירוסין כתוצאה מהצרות והבעיות שיש בתוך הזוגיות, ואז נופלים למקום הנמוך, עם כל ההשלכות שלו. אבל שאתה שואל באופן עקרוני, למה זה מותר? אז אני משיב לך באופן עקרוני, כן? אפשר להיות נבל ברשות התורה. אפשר בזוגיות להיות לא מכוון לכוון את האירוסין לנישואין, ולחיות עם האישה הזאת. כן? כאילו שום דבר לא קרה. אבל אז הנישואים נופלים למקומות, חבל לך לזמן, מקומות מאוד קשים. מאוד קשים. זה לא עובד. כן? לכן כל מי שעכשיו יוצא להיכרויות וכן הלאה, כן? אנחנו תמיד אומרים שחשוב בקשר להגיע לו את התחושה של הפעם זו עצם העצמיים. זו תחושה מאוד חשובה. בדיוק כמו שאנחנו אומרים שצריך גם אירוסין בתוך בית המדרש. מי שבא ללמוד פה תורה ויוצא לפני התפתחות תחושת האירוסין עם התורה, דיברנו על זה הרבה, כן? תחושת האירוסין, שהוא יצא מכאן לא בטוח שהוא יקבע עתים לתורה, לא בטוח שבמבחני היומיום הוא יעדיף את הקודש על החול. מי שלא הגיע לנקודת האירוסין. כן? פה בית המדרש. צריך להגיע לאותה הרגשה שממלטת לבך. איזה מתיקות התורה הזו. לא משנה שאתה לא מבין כלום עדיין. אתה בקושי למדת איזה סוגיה בגמרא, אבל להרגיש את הרגשה הזו, הפעם זו עצם עצמי. התורה הזו היא שלי, היא בתוכי. זה האירוסין של התורה, שמבטיחים את היכולת שלנו לשמור על קשר עין עם התורה, גם כאשר נצא לעבוד. ולכן מי שמגיע להיכרויות, חשוב מאוד שההחלטה על הנישואין לא תהיה מתמטית, הסתברותית. יש גישה כזאת שאומרת, טוב, לא, אתה לא מרגיש, לא פה, לא שם, אבל תתחתנו, הכל יהיה בסדר. לפי מה שאמרנו כאן, זו טעות. חייבים להרגיש את האירוסין לפני החתונה. חייבים. אחרת, מי יודע כבר מה יהיה? והשנה הגיעו אליי שתי זוגות, או שלוש זוגות, גרושים. צד אחד מהגרושים, כן. בנות. כן, רווקה. גרושה. אוי, כזו צעירה, איך יראה? כן, היה לנו התלבטות עם להתחתן, אבל רב מסוים אמר לנו, תתחתנו והכל יהיה בסדר. אני מברך. ושום דבר לא יהיה בסדר. התגרשו. זה לא זוג אחד. יש הרבה זוגות כאלה, צערנו הרב. של כל מיני כאלו שהבטיחו שיהיה בסדר. אבל לא הבינו שבלי אירוסין, בלי הדרייב, בלי המנוע הפנימי הזה, בלי ההסכמה הפנימית של עצם העצמאי, קשה מאוד להתמודד עם הניגודים שבתוך הזוגיות. כדי לרצות להתמודד עם הניגודים שבתוך הזוגיות, חייבים כוח מניע, חייבים שכנוע פנימי, שהניגודים זה בעצם שתי ענפים של מה? של שורש אחד. וזה האירוסין. האירוסין זה אנחנו אחד, הנישואים זה אנחנו שניים. אבל אם השניים, הם לא באים מן האחד, טוב אם השניים מן? האחד. לא הכוונה יותר טוב מאחד, אלא יוצאים מן האחד. כאשר יש שניים, כל השניות, כן? השניות שקיימת במציאות. אם היא יונקת משורש אחד, אין בעיה עם השניות. אדרבה, היא יוצרת עושר של גוונים. אבל האירוסין, זה נקודת האחד בזוגיות. ולא להקל בדבר זה. כן? לא להקל בדבר הזה. להגיע לאירוסין, לנוף הצופים, לשיקור ולא מיין, לאהבה הפלטונית הזאת, שאתה מסתכל עליה, ואתה מרגיש שהנשמות מדברות, פשוט מדברות. מאוד מאוד חשוב. בסדר? זה הנקודה ש... כן, רציתי לשאול משהו, שלום.
לא
אפשר
להסביר.
מה?
האירוסין שמתכוון הרב בעצם משהו... זה לא בדיוק האירוסין, זה
לא, 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 אני מדבר על הרוסים במובן הפנימי. לא מדבר על הטקס, כן? מדבר במובן הפנימי, מובן הפנימי של הרוסים. נכון? זה, זה, זה אמיתי, לא? רון. אלה רוסים. זה הסיפור המפורסם על אותו רבי שמעון בר יוחאי, שבאו אליו שני אנשים מצידן, כן, להתגרש. הוא רוצה לגרש את אשתו. אז אמר להם רבי שמעון, תראו, אני אעשה לכם, בסדר, אתם רוצים שאני אעשה לכם גירושין? אני רק מבקש מכם דבר אחד. כפי ש... כן? אמר להם, כפי שהתחתנתם בסעודה, כך תיפרדו בסעודה. זאת אומרת, לאן הוא לקח אותם? לנקודת האירוסין. ואז שהם התפתחות שלמה, בסופו של דבר התפלל להם ונפקדו. הוא רוצה לגרש אותם מכיוון שהיא לא ילדה לו 10 שנים. כן? והוא בירר בעצם שזה שהיא לא ילדה לו, זה מכיוון שבתוך הזוגיות הזו נשכחה נקודת האירוסין. אז אין כבר זיווג. אתם מבינים את העניין? יש זיווג, פיזי, אבל אין זיווג נפשי. בדיוק כמו שמיכל לא זכתה שיהיה לה בן מדוד, למה? כי היא בזה לו. ותשקף מן החלון, ותיבז לו בליבה. ועל הדבר הזה אמרו חז"ל שנענשה, שלא היה לה ולד עד יום מותה. יש אומרים עד ועד בכלל, יש אומרים עד. אבל ביום מותה היה לה, כמו אצל בנימין. כן, שברגע ש... כן, הוא נולד, כן, נכון? מי זה? מי זה? רגע, אולי אני טועה, בנימין, כן. ותיקש בלידתו. כן, אז, רגע, רק שנייה, שנייה. רגע. זהו, אז העניין של צידן. בסדר? זאת אומרת, רואים פה את היסוד הזה, שתמיד צריכים לחזור, ואתה אומר נכון, רון, שחלק מעבודת הנישואין זה לשמור על קשר עין. כל הזמן עם נקודת האירוסין. כן. איזה קשר? לא, לא, אנחנו חוזרים. התחלנו מאיגרת הרמב"ן. התחלנו מאיגרת הרמב"ן, ואמרנו על פי איגרת הרמב"ן שכאשר יש את החיבור, כן, בין הפנים לחוץ, כן, אז אפילו תשמיש המיטה זה כמו תפילין וטלית. כן? דיברנו על רב גידל. דיברנו שבמצב התפרדות המאורות נגזרת עלינו צניעות חיצונית מחמירה. דיברנו על ההפסד העצום של, כן, כוחות חיים שאנחנו מפסידים כתוצאה מזה שאנחנו לא יודעים להשתמש בהם בצורה צנועה. זהו, מה עוד? ואמרנו שעברנו להגבלות אחרות כדוגמאות. גם בנישואין אנחנו רואים נקודת הפנים והחוץ, כן, וכן. כן?
אתה מציג...
אני אתחיל לקרוא את הפסקה, כן.
אתה מציג מצב באירוסין שהוא מאוד אידיאלי ומושלם כזה, שבאמת זה...
זה באמת אידיאלי ומושלם?
לא, נכון, אבל...
אם היית רואה אותי מתחת לעץ התאנה שהצאתי לאשתי נישואין, היית מבין שזה אידיאלי ומושלם. ויכול לספר לך על זה, זה נשוי אחד פה. זה אכן אידיאלי ומושלם.
השאלה...
אגב, אני לא מדבר על המשיכה החיצונית. ממש לא. זה הרבה יותר עמוק. זה בכלל, זה הולך למחוזות. אתה יודע מה קורה? אני אגיד לך מה המבחן. אתה יודע מה המבחן לנקודת האירוסין? שכאשר מגיע ליל התשמיש, בני הזוג, כן, מרגישים שהם לא, הם נרתעים מהיישום המעשי. הם מרגישים שיש פה בקשר משהו הרבה יותר קדוש ועליון. איך נפרוט את זה לפרוטות של מגע פיזי? יכול להיות דבר כזה. אני לא אומר שזה בסדר, אגב. לא אומר שזה בסדר. אבל נקודת האירוסין, כשהיא נמצאת שמה, במקום ההוא, האינטימי, לפעמים זה כאילו גוזר על המגע להיות מאוד עדין ורך. לא ארי דורס. נקודת האירוסין, היא נכנסת בתוך התשמיש, והיא מעדנת אותו והופכת אותו לתורת חסד.
שאלה שלי...
ודאי, זה סימן המבחן עם האירוסין. כן? זה המבחן. יש כאלה משונים שהם ממש לא מסוגלים בכלל לשמש, כן? אבל זה קשור לדברים אחרים, זה לא קשור לנקודה שלנו. זה קשור לתסביכים רגשיים וכל מיני דברים כאלה. נעזוב את זה כרגע, זה לא הנקודה. זה משהו אחר, זה משהו אחר. כן, אבל אנחנו חייבים לקרוא את הפסקה. כמובן בקיצור נמרץ, כי הכל כבר יחסית מובן, כן? אבל אם אני חושב, מה נעשה? יש לנו 10 דקות. מה שלא?
אם זה משהו שהוא... אם זה לא מורגש הרי בהתחלה, אם זה שאתה עובד ומגיע אליו, או שאתה אומר אם זה...
הירוסין, הירוסין.
הירוסין, הנקודת הירוסין שאתה מדבר אליה, שהיא המצב הזה
המושלם.
הרי כנראה אם אתה מכיר מישהי בהתחלה, זה לא שם.
לא, זה מושלם נשמתית.
מושלם נשמתית, אבל זאת אומרת, זה עניין של עבודה משותפת. זאת אומרת, הרי אתה תפגש מישהי פעם ראשונה, זה כנראה לא... זה לא שם.
זה לא פעם ראשונה, צריך לפגש כמה פעמים. צריך לפגש כמה פעמים.
אז אני אומר, כאילו, זאת אומרת, זה, בוא נגיד, אם אתה בקשר עם זה, אם זה לא שם, זה לא הסיבה להגיד, זה לא זה, אלא זה סיבה להגיד.
אולי כן, כי אחרת זה יהיה ניסויים מתמטיים. תראה, סך הכל היא כזה, סך הכל, למה לא בעצם? לא, לא נראה.
לא,
אז
שאלה, אני שואל, מעניין אותי פשוט איפה הגבול, האם זה כאילו.
לא,
הגבול אתה עובד על זה ומתי אתה עובד על זה?
הגבול הוא עובר במקום שנקודת האירוסין לא יכולה להחיות את מציאות הניגודים. ויש ניגודים בין איש ואישה. וצריך לחוש את זה. בנקודת האירוסין אני מרגיש שאני יכול לשאת את אשתי 60 שנה. מה, אתה חושב שלא יהיו משברים? אבל כאשר עין יש לי. אירוסין, טק! מזמין כוחות. אל מקום האירוע, כן, מיד. זה עזרה ראשונה, זה עזרה ראשונה, כן. טוב, אז בואו נקרא את זה, אנחנו צריכים להעריך בזה בכלל, כי הכל מובן כבר בעצם, כן. בואו נראה איך הדברים בפרטים, פרטי הפסקה. מידת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם. פה מדובר על מידת הצניעות המוכרת לנו, זו הצניעות המעשית. הרב לא עוסק כאן בהגדרה, של הצלילות הפנימית. לכן עשינו זה כהקדמה, כדי להבין איך נגזרה עלינו הצניעות הפנימית, מתוך מה היא נגזרה, החיצונית, מתוך מה היא נגזרה עלינו. אומר הרב, מידת הצניעות הזאת היא גורמת טובות רבות בעולם. במיוחד באיזה עולם? בעולם שניתק ממי? משורשו. בעולם, מדבר פה על העולם הגלוי. כן? מידת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם. ומתוך כך, בגלל הערך החינוכי העצום שלה, נתנו לה כזה משקל אדיר עד כדי כך, שגזירות הצניעות הן דוחות מפניהם דברים שהם בעלי ערך עצום, כמו שלום. להגיד שלום לאישה. שלום. זה, יש ערכים שלמים שנדחים כתוצאה מזה שהאדם לא יכול להתקרב אליהם. כי אם הוא יתקרב אליהם במצב שלו, הוא יקלקל, ישחית. יערוס ויתמה. ממש כמו אישה נידה, תתרחק. תלחש לי סוד ההוויה. חיים לי יש, כך נע, כך. אם יש לך בלב ובלב יש דם, שראה על ייאוש לא זיימהו, כן? שראה על ייאוש לא זיימהו, כן? ואם ליבתך ערלה ויופי לא יקסימך, מה אומרת ההוויה לאותו אדם? סורה מני סורה, הרי אני לך? הסורה. סור לך להשתמש בי. אם כל צפצוף, כל יופי חי, רק זרם אש זרה בך יעוררו, הרי אני לך הסורה. דבר בעייתי. אנחנו צריכים לראות, כן? זה מה שאמרנו מקודם. אנחנו צריכים לראות מה המצב, כן? מה מצבו של העולם הנפשי ומעשה שלו. אני רואה הלאה. לכן, בגלל חשיבות הצניעות והערך החינוכי שלה להביא את העולם לתעודתו ולהרים את העולם המעשי אל שורשו, בגלל הערך הזה, היא זוכה, שימו לב, לדחות מפני הדברים שהיו טובים מצד עצמם, אבל נשתבשה הכוונה בהם. הם טובים מצד עצמם, אבל כוונת האדם בשעת עשייתם נשתבשה. לדחות מפני הדברים, אבל, או אפשר לקרוא את זה בלי אבל, כיוון, כן, זאת אומרת, למה היא דוחה? למה היא דוחה את אותם דברים נפלאים? למה היא דוחה את אותם דברים נפלאים? כיוון שמפני יצר האדם וכוחו החלש של האדם, יגרמו לפרוץ במידת הצניעות, שהיא קיומו של העולם הרוחני והחומרי. כן? אתם רואים, הוא מכניס פה את היצר הרע. לא מדובר פה על יצר רע טבעי בלבד, כן? אולי כן, אתם יודעים מה? מדובר על יצר רע טבעי או הרוחני. לא, מדובר על יצר רע רוחני, שהוא עכשיו מנסה לתפוס את הכוח הנפרד, אנחנו בצניעות מפרידים ביניהם. מפרידים ביניהם. מפרידים ביניהם. זה מה שאמרנו. למשל, דוגמה, מידת הידידות, האהבה והידידות, בכל הסימנים והדיבורים הנוחים, כלומר, היכולת להתייחס לזולת מצד נשמתו, או לזולתה מצד נשמתה, הוא עין נוח. פה מופיעה בחינה נקבית של האלוקות, והנה לפניך הבחינה הנקבית, ופה מופיעה בחינה גברית, זכרית של האלוקות. זה הכל. זה הבחינה הנקבית, זה הבחינה נזכרית. למה? למה אני צריך לפחד להסתכל בבחינה הנקבית? מה הבעיה? הנה. למשל, זה אומר רב ככה, מידת אהבה והידידות, שימו לב, בכל הסימנים והדיבורים הנוחים, שולחן ארוך שלם של גינוני חיבה כלפי אישה. סתם אישה פנויה. אישה פנויה. יש לך בעיה עם זה? אם אתה מחובר, יש לך בעיה עם זה? מה, אתה לא רואה פה אלוקות? אתה לא רואה פה אבז לבן? אבז לבן. מה הבעיה להסתכל על אבז לבן? זה כל כך יפה ואצילי. כן, מה הבעיה? כיף. לא. מצד האמת, היה ראוי באמת לנהוג במקרים האלו של המפגשים בין המינים. בכל... כן, אמרתי לכם, זה פסקת טעונה. הדבר הזה הוא מאוד מאוד טעון. כן, אל תגידו בגת ואל תספרו בחוצות אשקלון. לא הולכת עם זה למאה שערים, בסדר? גם לא לארנף, כי זה דבר נורא מסוכן. כן? אבל אנחנו מבינים את הרעיון הפנימי. מי שלא מעמיק בדברים האלה, שהוא קורא דבר כזה, הוא מזדעזע עד אם כן נשמתו. כמו שמי שלא מעמיק בדברי הרב קוק, שאומר על ההתעמלות של צעירי ישראל, שהיא מוסיפה לשכינה, כן, דברים נפלאים, אומר שמה. מי שלא מעמיק בכוונה הזו, יכול לחשוב שהרב קוק הוא יצא מדעתו. ולזרוק עליו עגבניות רקובות, כמו שעשו לו שם במאה שערים. כן, בחיים חיותו. אבל אחרי שהסברנו את כל מה שהסברנו, אחרי כל הקדמות האלו, ואין חשש לקרוא את הדברים האלה כפשוטם. מידת אהבה וידידות בכל סימנים דברים נוחים, היה ראוי להיות שווה בין המינים, שימו לב. כן? אבל מפני יקרת ערך הצניעות, בזמן הזה, במצב המקולקל של התפרדות המאורות, המאור הטבעי והמאור הרוחני, בזמן הזה, מפני יקרת ערך הצניעות, נדחית מידת דרך ארץ ממקומה. כמה חשובה בעינינו דרך ארץ, להגיד שלום לזולת. נדחית מידת דרך ארץ ממקומה. עד שלא, עד כדי המידה של האיסור שלא לשאול בשלום אישה. מסכת קידושין. הצנוע מכיר, וזו הערה מאוד חשובה, כל מי שגזרת הצניעות אצלו משמשת למה? להרמת העולם אל מה? אל שורשו. כאשר הוא מקיים את הגזרות של הצניעות, האם הוא ירגיש עבודת עבד או עבודת בן? מה? לא, לא להגיד. איך ירגיש הצנוע המעשי שמבין את תכלית הצניעות? איך הוא ירגיש? מה? עבודת בן. כלומר, שאסור לי להסתכל על אישה מכוח הצניעות. אני יכול בשתי אופנים להתייחס אל כך. אני יכול להגיד ככה. אוי, הלוואי ויכולתי להביט בה. ואני יכול להגיד, האישה זה שטן. זאת אומרת, הצניעות בעצם ההרחקה שיוצרת בין גברים ונשים, היא בעצם ממחישה לנו את המתח העצום שקיים בזמן הזה. עכשיו, אם אתה אדם רגיש ומוסרי, אתה יכול להרגיש שהאישה זה בעצם בור ברשות הרבים. ואתה יכול לסנוע את המין השני. עד כדי כך. כי אתה לא מבין את התכלית של הצניעות. אתה לא מבין שהנושא זה לא הגוף של האישה. הנושא זה נשמת האישה. מכיוון שאתה לא קולט את הנשמה, אסור לך להסתכל גם בגוף. הבעיה היא שלך. זה לא הבעיה של השמש שמאירה באור נפלא כזה. הבעיה היא שלך שאתה לא יכול להסתכל בעיניים גלויות. לכן אתה שם משקפי שמש. אבל כשאתה שם משקפי שמש, מה התכלית? להנות מאור השמש. אותו דבר גם פה. הצניעות זה משקפי שמש שמאפשרת לנו, א', להתמודד עם היצרים הלא מתוקנים האלו. ודבר שני, זה עוזר לי להרים את העולם למקום העתידי שלו. האם על פי גישה כזו יש מקום לסנוע אישה? ממש לא. אדרבה, להתגעגע לדיבורים הנוחים, להתגעגע לגינונים האלו, בכל הסימונים הנוחים, הרחבות, כן, להתגעגע. איזה שפל זה, שאסור לנו להביט בדבר המקסים הזה שנקרא אישה. מה מקסים? לא יכולים להסתכל בזה. זה לא בגללה, זה בגללנו. התקלקלנו, עד כדי כך שאנחנו לא יכולים להנות ולזון את עינינו מהקסם האלוקי הזה. לא רק אישה, כל מיני דברים.
אז מה כבר התקלקלנו?
הסברנו מהתחלה. כל מונח בהקדמות. בסדר? אנחנו צריכים לעצור כאן.